חולין דף כ"ד, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ג עמוד ב' במשנה למטה. בורא עולם נתן לנו בתורה הקדושה שתי מצוות מאוד מרתקות. מצווה ראשונה, פרה אדומה. מצווה שנייה, עגלה ערופה. פרה אדומה, היו לוקחים פרה שהייתה לגמרי אדומה, שלמה בלי מום, שוחטים אותה ומהאפר שלה היו מערבבים אותו בתוך מים של מעיין, ועם המים האלה היו מתארים טמאי מתים. עושים אותם תיאורים. עגלה ערופה, אם חלילה מצאו אדם שנפטר מחוץ לעיר, היו הזקנים מודדים איזה עיר הכי קרובה אליו. ואותה עיר היו לוקחים אחריות לחפר על הרשלנות הזאת שבעקבותיה התרחש המוות הנורא הזה של אותו אדם. אולי לא נתנו לו לאכול והוא יצא מהעיר רעב. אולי היינו צריכים לצאת ללוות אותו, הרי הלוויה זה שמלווים אדם, זה שומר עליו, שלא יקרה לו נזק. והיו מביאים בשביל לחפר עליהם עגלה, מביאים אותה לנחל ושם עורפים אותה. וזה היה מחפר. ככה התורה מאפשרת לנו לתאר את עצמנו מהחטא הנורא הזה. יש חילוק מאוד משמעותי בצורת השחיטה בין פרה אדומה לעגלה ערופה. פרה אדומה היו שוחטים מהצד של הגרון, של הצוואר. לעומת זאת עגלה ערופה היו עורפים מהצד של העורף, מהמפרקת. זה מה שאומרת המשנה. האופן איך שהיו שוחטים את הפרה, מה שהיה קשר בפרה, זה היה פסול בעגלה ערופה. מה שקשר בעגלה ערופה, שזה עריפה, פסול בפרה, שם צריך שחיטה. תנו רבנן, פרה בשחיטה הכשרה, בעריפה פסולה, עגלה בדיוק הפוך, בעריפה כשרה, בשחיטה פסולה, נמצאת. כשר בפרה פסול בעגלה, כשר בעגלה פסול בפרה. טוב, שואלת הגמרא, פרה אדומה כשרה רק בשחיטה? עגלה ערופה לא כשרה בשחיטה? אולי נלמד קל וחומר, שאם עגלה ערופה שלא כשרה בשחיטה, כשרה בעריפה, כל שכן פרה אדומה שכן כשרה בשחיטה, תהיה כשרה גם בעריפה. צריך לזכור גם שפרה אדומה לא היו אוכלים מבשרה, אז אין בעיה שהשחיטה לא תהיה שחיטה שמכשירה לאכילה. אולי נתיר גם בעריפה. ותהי פרה כשרה בעריפה מקל וחומר. ומה העגלה שלא הוכשרה בשחיטה, הוכשרה בעריפה. פרה שהוכשרה בשחיטה, אינו דין שהוכשרה בעריפה. אז אם עגלה ערופה, שאי אפשר בשחיטה, אפשר בעריפה, כל שכן שפרה שכן אפשר בשחיטה, ודאי שאי אפשר גם בעריפה. למה באמת לא? הפסוק ממעט, אמר קרא ושחט, וכתוב שם בתחילת הפרשה של פרה אדומה, זאת חוקת התורה. יש כלל שאם כתוב את המילה חוקה, כל מה שכתוב בפרשה זה מעכב. ומכיוון שכתוב ושחט, אז זה מעכב דווקא שחיטה, ולא עריפה. בשחיטה אין, בעריפה לא. שואלת הגמרא ככה, וחולי אחד הכתיב בי חוקה, ואפשר לדרוש קל וחומר, אנחנו לא נדרוש קל וחומר, אלא נרגיד שמה שכתוב שם רק זה מה שיהיה ולא משהו אחר. הגמרא מביאה על זה קושייה עצומה ודוחה את ההסבר הזה באמת שחוקה. זה לא מאפשר לנו ללמוד מקל וחומר דברים נוספים לאותה פרשה. ואגבי יום הכיפורים, ואגבי יום הכיפורים דכתיב בי חוקה. כל העבודה של יום הכיפורים כתוב שם מה שצריך לעשות, כל מה שצריך לעשות זה חוקה, חוק. ובכל זאת, ותניה, ועשה הוא חטאת, לגבי שתי השעירים, שעיר אחד להשם, שעיר אחד לעזאזל, כתוב שם ועשה הוא את השעיר להשם חטאת. הגורל עושה חטאת. כשלוקחים, הכהן גדול הולך ולוקח מתוך כזה מין מקום מיוחד, שני גורלות, גורל אחד כתוב עליו להשם, גורל אחד כתוב עליו לעזאזל, הגורל שכתוב עליו להשם, השעיר שעליו עולה הגורל להשם, הוא הופך להיות השעיר להשם. השעיר שעליו עולה הגורל לעזאזל, הוא הופך להיות לעזאזל. דווקא הגורל קובע, ולא הקריאת שם. אם הכהן גדול יגיד, זה להשם, זה לעזאזל, זה לא יועיל. אם אחר כך הוא ילך ויעשה גורל יצא הפוך, אז יישאר כמו הגורל. שיכול ועל עודינו, היינו יכולים ללמוד קל וחומר שהאמירה, ההפרשה, היא זאת שתקבע על ידי קל וחומר. מה קל וחומר? ומה במקום שלא קידש הגורל, קידש השם? הרי גם בכל המקומות, כשצריך להביא כן, שתי עופות, כמו זב, יולדת, מביאים עולה וחטאת, שתי עופות. אז מי קובע איזה אופי יהיה עולה ואיזה אופי יהיה חטאת? קריאת השם, הוא קורא לו עולה, לא חטאת, וזה מה שקובע, לא גורל. אז למרות שגורל לא קובע, קריאת שם כן קובע. אז מקום שגורל קובע, כל שכן שקריאת השם צריכה לקבוע, זה הכל וחומר. מה במקום שלא קידש הגורל, קידש השם, שקוראים לו זה לעולה, זה לחטאת, מקום שקידש הגורל אינו דין שקידש השם? אז אנחנו לא אומרים שהסיבה שלא אומרים את הכל וחומר, שיהיה אפשר לקדש עם אמירה את להשם ולעזאזל, מכיוון שכתוב חוק. לא, אלא יש לימוד מיוחד. תלמוד לומר ועשה הוא חטאת. הגורל עושה חטאת ואין השם עושה חטאת, אבל אם לא יש כתוב את הפסוק הזה ועשה הוא חטאת, תמה דכתב רחמנא ועשה הוא חטאת, עליו הכי דרשינן כל וחומר? רגע, איך תדרוש כל וחומר? הרי יש פה לשון חוק, מה רואים מכאן? נכון, חוקה זה בא ללמד אותנו לעכב לדברים מסוימים, אבל במקום שיש כל וחומר אפשר כן לדרוש כל וחומר. אם כן, אותו דבר גם לגבי פרה אדומה. אומנם שהחוקה בא ללמד אותנו דברים מאוד מאוד חשובים שמעכבים בפרה אדומה, אבל אפשר ללמוד מכל וחומר שיהיה אפשר לעשות גם עריפה בפרה אדומה. אלא מה, תגמרה הסבר אחר למה אנחנו לא לומדים שיהיה עריפה בפרה אדומה? הסבר אחר. פשוט מאוד, הסיבה היא מכיוון שמעט רחמנה גבי מעט רחמנה גבי עגלה, עגלה ערופה, כתוב שמה, הערופה שרק היא, זה מיעוט, רק היא הדרך של השחיטה שלה זה על ידי עריפה מאחורה שמה, מהמפרקת, מהעורף, אבל רק בעגלה ערופה, ולא בשום מקום אחר, ואין אחרת בעריפה. שואלת הגמרא עכשיו להפך, אולי נגיד שעגלה ערופה, כמו שהיא מותרת בעריפה, תהיה גם מותרת בשחיטה מקל וחומר. ומה פרה אדומה שאי אפשר לערוף אותה, אפשר לשחוט, אז פרה אדומה שאפשר לערוף לו כל שכן שאפשר גם לשחוט. זה עכשיו הדרך השנייה. ותהיה עגלה כשרה בשחיטה מקל וחומר, ומה פרה שלא הוכשרה בעריפה, כשרה בשחיטה. עגלה שכשרה בעריפה אינו דין שכשרה גם בשחיטה, אז יהיה אפשר גם לעשות שחיטה לעגלה. אומרת הגמרא, אמר קרא, וערפו העגלה, וכתוב שם עוד פעם, עגלה הערופה, יש כתוב פעמיים שהעגלה צריכה להיות ערופה, ערפו, לא משהו אחר, כתוב שנה עליו לעכב, בעריפה אין, בשחיטה לא. יש כלל שכתוב דבר פעמיים, זה מעכב. כאן כתוב שרק עריפה, זה כתוב פעמיים, לכן רק עריפה ולא שחיטה בעגלה הערופה. אומרת המשנה, יש דבר שהוא קשר בכהנים והוא פסול בלוויים, ויש דבר שהוא קשר בלוויים והוא פסול בכהנים. מהו? אומרת הגמרא ברייתא, תנו רבנן, כהנים במומין פסולים. אם יש בכהן איזשהו מום מסוים בגוף, הוא פסול לעבוד בתור כהן. אבל בשנים כשרים אין איזושהי הגבלה מסוימת מאז שהוא גדול, עד שהוא נהיה ממש זקן, שנה מסוימת שרק אז הוא קשר להיות כהן, ועד שנה מסוימת פג התוקף שלו להיות כהן. מאז שהוא גדול, עד שכבר הוא ממש רועד מרוב חולשה של זקנה, הוא ראוי להיות כהן. לא כהן גדול, אפילו כהן אדיוט. לעומת זאת, לוויים זה בדיוק להפך. לוויים במומן כשרים. אם הלוי יש בו איזה מום, כל מן שהוא יכול לעשות את העבודה של הלוויים, מקבלים אותו. אבל דווקא השנים, בשנים פסולים, דיינו, אם הוא פחות מגיל 30 או מעל גיל 50, זהו, הוא לא יכול יותר לעבוד את העבודה של הלוויים. נמצא, כשר בכהנים, שזה למעשה שנים פסול בלוויים, שזה עד גיל 50 ומגיל 30, ולהפך, מה שפסול בלוויים, שזה, זאת אומרת ככה, מה שכשר בכהנים, שזה למעשה שנים פסול בלוויים, זה פוסל, ומה ש... פסול בכהנים, מה שקשר בלוויים, פסול בכהנים. זאת אומרת, מום שבלוויים זה קשר, אז בכהנים זה פסול. שואלת הגמרא, מנה נמילי, מאיפה המקור לכל הדברים האלה? אומרת הגמרא, נתנו רבנן, המילה זאת זה מיעוט. זאת אשר ללוויים, כתוב שם מגיל 25, יבוא לעבוד וכו'. שם זה מתחיל הלימוד שהוא לומד את הדיני העבודה, כמו שנראה בהמשך. מה תלמוד לומר זאת? מה מיעוט כאן? אלא, לפי שנאמר, הוא מבין 50 שנה ישוב, שהוא לא יכול יותר לעבוד. למדנו ללוויים שהשנים פוסלים בהם. מגיל 50 יכול לעבוד בתור לוי, באוהל מועד. יכול, מומים פוסלים בהם. אולי נאמר שאם ללוי יש בו מום, הוא יהיה פסול בעבודה. למה? נלמד את זה מקל וחומר, ודין הוא. ומה כהנים שאין השנים פוסלים בהם? כהנים, אם הם עוברים את גיל 50, הם עדיין יכולים לעבוד. בכל זאת, מומים פוסלים בהם. אז לוויים שהשנים גם פוסלים בהם, אינו דין שגיעו המומים, גם יפוסלים בהם. תלמוד לומר זאת אשר ללוויים. זאת אומרת, רק זאת ללוויים. רק העניין הזה של שנים, שמגיל 50 הם צריכים לפרוש. אבל אין אחרת ללוויים. העניין של מום לא פוסל בלוויים. יכול אם כן להפך. יהיו הכהנים פסולים בשנים. מגיל 50 הכהן צריך לפרוש. ועל הודין הוא. ומה הלוויים שאין מומים פוסלים בהם? יכולים להמשיך לעבוד גם אם יש בהם מום, אם הם יכולים עדיין לעבוד. בכל זאת שנים פוסלים בהם, כשמגיע גיל 50, הם צריכים לפרוש. כהנים שאפילו מומים פוסלים בהם, אין הודין שיהיו שנים פוסלים בהם. אז אולי גם הפסול של שנים יפסול בכהנים. תלמוד לומר, אשר ללוויים, זה מיותר, כי כל הפסוק שם עוסק בלוויים, זה בא לומר, דווקא אשר ללוויים ולא אשר לכהנים. שלמעשה, הכהנים, אין בהם את הבעיה של מעל גיל 50 הם צריכים לפרוש, אלא הם יכולים להמשיך לעבוד, הלאה. עכשיו, הפסול של שנים נאמר בועל מועד, לגבי המסע שהם נשאו את המשכן, הלוויים. אז אם כן יכול, אף בשילו ובבית בית עולמים כן, שיהיה לוי פסול לשורר או לעמוד בשער, להיות שוער בשערים של בית המקדש, לעמוד שם לכבוד ולתפארת, אולי אם הוא מעל גיל 50, גם הוא יהיה פסול מלעבוד בבית המקדש ובשילו. הפסוק המקורי לגבי פסול שנים של לוויים, נאמר בועל מועד, שם היו צריכים לשאת את הקרשים, להקים את המשכן, לשאת את כל כלי המשכן. אז בשביל זה באמת הם היו צריכים להיות עד גיל 50. אבל אולי נאמר שגם בבית המקדש הם צריכים להיות עד גיל 50. תלמוד לומר, לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע. לא אמרתי שנים, אלא בזמן שהעבודה בכתף. אבל אחר כך, כשהעבודה היא לשיר ולעמוד בשער, אפשר גם מעל גיל 50, בלי פלאים. עכשיו, אבל באותם שנים שהלוויים היו עובדים בכתף, אז היה אסור להם אפילו מעל גיל 50 לשורר. זאת אומרת, באוהל מועד היה אסור מעל גיל 50 בכלל לעבוד בתור לוי במשכן. לא רק למסע, גם שאר העבודות. מה בית המקדש? בזמן השילו, שאין יותר את העבודה של מסע, אז הם לגמרי היה את ההגבלה של 50 שנה, ויכלו להמשיך לשורר ולהיות שוערים גם אחרי גיל 50. יש סתירה ממתי הגיל שהלוי יכול להתחיל לעבוד בתור עבודת מסע במשכן. כתוב אחד אומר, מבין 5 ו-20 שנה ומעלה, כבר צריך, הוא יכול לעבוד. וכתוב אחד אומר רק מבין 30. אי אפשר לומר 30 שכבר נאמר 5 ו-20. ואי אפשר לומר 5 ו-20 שכבר נאמר 30, זה סותר. רק כיצד אנחנו מתיישבים שתי הפסוקים, אלא פשוט מאוד. 25 לתלמוד, היו לומדים תלכות העבודה, ומגיל 30 לעבודה, היו מתחילים לעבוד. מכאן, לתלמיד שמנסה ללמוד תורה, שלא ראה סימן יפה במשנתו, אם 5 שנים הוא לא ראה סימן יפה במשנתו, שהוא כל הזמן שוכח, גם אם הוא שונה את לימודו הרבה, הוא משנן, הוא לא מצליח לזכור כלום, אדם כזה שוב אינו רואה סימן יפה במשנתו. מאוד מעניין, תורת חיים מביאים לזה את המשנה, שעוסקת מאיזה גיל, מתחיל ללמוד כל דבר. בין 5 שנים למקרא. למדו 5 שנים מקרא, בין 10 שנים למשנה. 10 שנים, למדת 5 שנים מגיל 10 משנה, אז בין 15 לתלמוד. זאת אומרת, כל 5 שנים נותנים לנו ללמוד מקרא 5 שנים, משנה עוד 5 שנים, ואז יוצאים לתלמוד. כך אומר התורת חיים, פילי פליים. רבי יוסי אומר, לא 5 שנים. זה הזמן שנותנים לאדם פרק זמן לנסות שהוא באמת רואה סימן יפה בתלמודו, אלא פחות, 5 שנים. מה המקור שנאמר? אם מבחני צהר היה צריך נערים יהודיים, שיבואו לפניו, הוא חיפש חכמים, ולגדלם 3 שנים, פסוק קודם כתוב, וללמדם ספר ולשון כסדים. כמה זמן? 3 שנים, סימן שזה הזמן ללמוד חוכמה, לשון כסדים, ספר. ואידך, למה הוא אומר שצריך 5 שנים? הרי אתה רואה 3 שנים מספיק לשון כסדים. עונה הגמרא, שני לשון כסדים, דקליל. הראיה שנבוכדנצר, טיפש הבין את זה, אז בטח שזה קל. ואידך, כן, כמובן בדרך צחות, אבל לכל פנים, לכן 3 שנים מספיק ללמוד לשון כסדים, אבל ללמוד תורה, זה הרבה יותר זמן לוקח. ואידך, למה הוא אומר ש3 שנים מספיק? הרי כתוב פה 5 שנים, גיל 25 מתחילים ללמוד הלכות עבודה, ורק מגיל 30 מתחילים לעבוד, סימן שזה לוקח 5 שנים. התשובה היא, ואידך, שני, הלכות עבודה דתקיפין, הם קשים, אתה יודע כמה הלכות הלווים צריכים ללמוד? רש"י פה מפרט, להוריד המשכן, לפרקו ולנטותו, להעמיד אותו. להעמיד קרסה וקרשיו, כל הקרשים, את כל הקרסים שמחברים את היריות, והשיר לקורבן, בפה היו שרים, ובכלי היו שרים, זה היה המון עבודה, המון ללמוד, המון ללמוד, לכן זה לקח 5 שנים. תנו רבנן, כהן, מי שיביא 2 שערות, בגיל 13 בערך, עד שיזקין, תכף נראה מה זה נקרא זקן, כשר לעבודה. אין לו פסול של שנים. מאז שהוא גדול, עד שהוא כבר לא מסוגל לעבוד יותר, הוא קשר לעבודה. הוא מומין אבל פוסלים בו. לעומת זאת בן לוי זה להפך. מבין 30 ועד בן 50 כשר לעבודה, שנים פוסלים בו, מומים לא. במה דברים אמורים? באוהל מועד שבמדבר. אז הלוויים נפסלו מעל גיל 50 לעבודה. אבל בשילו, ובבית המקדש ובבית עולמים, אין נפסלים אלא בדבר אחד, בקול, הכוונה שהם לא יכולים לבשם את הקול שלהם, לסדר את הקול שלהם, לשיר בקול אחד, כל הלוויים ביחד, אם הוא לא מסוגל כבר לשיר באותו טון עם כולם, באותו קול עם כולם, אז הוא כבר לא ראוי לעבוד בתור, לעבוד בתור לוי. יש דיון בראשונים, האם הוא ראוי בתור שוער לפחות לעבוד, אבל על כל פנים אז הוא פורש, כי הוא לא יכול לשיר בקול אחד. אמר רבי יוסי, מה יקרה שלוי נפסל אם הוא לא יכול לשיר קול אחד? הפסוק אומר, והיא כאחד, אפילו זקנים. למחצצרים ולמשוררים, רק מה ההגבלה? להשמיע קול אחד. כולם צריכים שיהיו לבשם את הקול שלהם, רש"י קורא לזה, שיוכלו להישמע כמו קול אחד. עד שיזקין אמרנו, עד כמה? מה זה נקרא זקן? יש אנשים זקנים שיותר צעירים מאנשים צעירים. מה זאת אומרת זקן? עד כמה? אמר רבי הילה, אמר רבי חנינה, עד שירתת. הידיים והרגליים שלו רועדים, אז כבר לעבוד בבית המקדש בתור כהן, הוא לא יכול, אז מאז הוא כבר צריך לפרוש. תנן אתם, גם כן, בקנה מידה של זקן, מתי נחשב אדם זקן. בעל קרי, שראה קרי, שטבל, ולא הטיל מים, אפילו פעם אחת הוא לא התפנה מרגליים, והוא כבר הלך אחר כך לטבול, ואחר כך הוא מתפנה מרגליים, הוא צריך לטבול שוב. למה? מה הסיבה? כשהטיל תמה. מה הסיבה? בגלל שקצת כשהוא ראה קרי, עדיין לא יצא כל הצחצוחי קרי, וכשהוא מתפנה יוצאים עוד קצת מהקרי, אז לכן הוא שוב פעם נטמע, כי הרי אין שיעור לקרי, ומטמא גם במשהו, אפילו כחרדל. אז אם כן, אם הוא מיד אחרי שהוא ראה קרי טבל, ואחר כך הוא היה צריך לצאת למרגליים, הוא צריך לטבול שוב אחר כך, כי יצא לו קצת מצחצוחי קרי, כמו שאמרנו. רבי יוסי אומר, בחולה ובזקן רק אז תמה, אם אחר כך הולך שוב פעם למרגליים, אבל בילד ובבריא טהור. למה? כי כשהוא בעל קרי, כל הקרי יוצא בפעם אחת, והוא לא יוצא לו אחר כך במרגליים כלום. ילד עד כמה? אתה אדם נקרא ילד? אז על זה נאמר, אמר רבי הילה, אמר רבי חנינה, כל שעומד על רגלו אחת, הוא יכול לעמוד על רגל אחת, וחולץ מנעלו ונועל מנעלו, והוא לא צריך לשען על המדרגות, כן? כן, הוא פשוט עומד על רגל אחת ומוריד את הנעל, נועל את הנעל. אמרו עליו על רבי חנינה, היה רופא, ידוע, שהוא היה מסוגל לעשות את זה בגיל 80, רבי חנינה. היה בן 80 שנה והיה עומד על רגליו אחת, רגלו אחת, וחולץ מנעלו ונועל מנעלו. אמר רבי חנינה, חמין ושמן ששחט נעימים בילדותי, אין עמדו לי לחזק אותי בעת זקנותי. זאת אומרת שיש בזה סגולה לחיזוק בעת הילדות לסוך שמן. ככה היה בכל אופן בזמנם, היום צריך לבדוק את זה אם זה עדיין נוגע, כי יש דברים שהשתנו, ככה הראשונים אומרים כבר בזמנם, שהטבעים משתנים בדברים מסוימים. אבל בכל אופן, זה הגיל שעדיין אדם מסוגל לעמוד על רגל אחת, שהוא נקרא עדיין ילד צעיר לעניין הזה. תנו רבנן, נתמלא זקנו, ראוי להיות שליח ציבור, לעשות שליח ציבור, לכל העניינים, למשל לתקוע בשופר, לנדות בן אדם, למלכות, למנות אותו פרנס על הציבור, אז הוא כבר ראוי. ולרד לפני התיבה, להיות שליח חזן, כך שקוראים לזה, ולישא את כפיו אם הוא כהן, הוא כבר ראוי מאז. ממתי קשר לעבודה? משבי שתי שערות. רבי אומר, אומר אני, צריך להמתין עד שיהיה בן 20, בשביל שיהיה ראוי לעבודה. אמר רב חיסדא, מה איתם עד הרבי שכהן עובד רק מעל גיל 20? דכתיב, ויעמידו את הלוויים מבין 20 שנה ומעלה לנצח המלך את בית השם. אתה רואה שצריך מגיל 20? ואידך, למה הוא אומר שמאז שתי שערות, שביבי שתי שערות הוא כבר ראוי כהן לעבוד? הוא יגיד לך, שם זה משהו אחר. מה שצריך מעל גיל 20, לנצח שני. עבודות כבדות שצריך לנצח, הכוונה לי, צריך תגבורת, צריך כוח, רק עבודות כאלה מעל גיל 20 היו מתחילים. אבל עבודות קלות יותר, כבר מאז שהביאו שתי שערות, כבר יכלו להתחיל כהנים לעבוד בית המקדש. שואלת הגמרא, רגע, מה כתוב כאן? ויעמידו את הלוויים מבין 20 שנה, אז איך הגעת לכהנים? אתה אומר שהכהנים התחילו לעבוד מגיל 20, הרי הפסוק פה מדבר על לוויים. עונה הגמרא, עונה הגמרא, באמת כתוב כאן לוויים, זה נכון, אבל כדרבי יהושע בן לוי. זאת אומרת, הלוויים הם לא נפסלים בגיל 20, לא רק מגיל 20 הם כשרים. אז אם כן, הפסוק הרי פה מדובר על לוויים, אומרת הגמרא, כדרבי יהושע בן לוי, אמר רבי יהושע בן לוי, ב-24 מקומות נקראו כהנים לוויים, וזה אחד מהם, והכהנים הלוויים בני צדוק. שם קוראים לצדוק כהנים לוויים, בני צדוק, צדוק הרי היה כהן, איך אתה קורא לבנים שלו לוויים? אלא רואים מכאן שכהנים קוראים להם לוויים. אותו דבר גם, כשרוצים להגיד לוויים, אפשר להגיד במקום זה כהנים. אז אם כן, פה למעשה כשכתוב, והעמידו את הלוויים, הכוונה לכהנים. הכהנים הם אלה שמגיל 20 ראויים לעבוד בבית המקדש. תנו רבנן, איש מזרחה לדורותם, ושם בהמשך כתוב, אשר יהיה בו מום, לא יקרב. זאת אומרת, איש מום פוסל בו. לומדים מזה, שדווקא גדול פסול לעבודה אם יש בו מום. אבל איש, אם הוא קטן, פסול לעבודה ואפילו תם. גם אם אין לו מום, הוא פסול לעבודה, אפילו אם הוא שלם. אדם גדול קשר לעבודה, אלא אם כן יש בו מום, הוא נהיה פסול. אבל קטן, גם אם הוא שלם בלי מום, גם הוא פסול לעבודה. אפילו תם. ממתי קשר לעבודה? שיביא שתי שערות. שתי שערות הוא קשר לעבודה, אבל לחב הכהנים, אין מניחים אותו לעבוד עד שיהיה בן 20 שנה. עכשיו, השאלה היא מה פרוש 20 שנה? הרי לפי דעת רבי, מעיקר הדין חייבים 20 שנה, לפני זה בכלל אסור לעבוד. ולפי דעת רבנן, מי שמביא שתי שערות הוא קשר לעבוד, רק לחב הכהנים לא מתירים לו. השאלה לפי מי נאמר כאן שהוא יכול לעבוד מגיל שהביא שתי שערות, רק לחב הכהנים לא נותנים לו? האם זה לפי רבי או לפי רבנן? אומרת הגמרא, יש בזה שתי לשונות. איקא דאמרי, הרבי היא, שהוא אומר, אומר אני שעד בן 20, לא, הוא לא יכול לעבוד, הכוונה, ש... ואפילו פסול דרבנן לעת לי. זאת אומרת, אין לו פסול דרבנן מאז שמביא שתי שערות לעבוד בבית המקדש, רק שלא מניחים אותו, הכהנים לעבוד, זה הכל. ואיקא דאמרי, רבי, אית לי, פסול מדרבנן. אבל רבי סובר שעד גיל 20 הוא מדרבנן פסול לגמרי. לא שהכהנים לא מניחים אותו לעבוד, אלא לפי דעת רבי עד גיל 20 אסור לו בכלל לעבוד מתקנת הרבנן. ומה שכתוב כאן שאחיו הכהנים לא מניחים לכהן עד גיל 20 לעבוד, והרבנני זה לפי דעת רבנן שהם יתירו כבר משתי שערות. ולכתחילה הוא דלא. הכהנים לכתחילה לא נותנים לכהן עד גיל 20 לעבוד. אבל דיעבד עבודתו תהיה קשרה. לפי דעת רבנן, מאז שמביא שתי שערות, הוא כבר, כהן כבר קשה לעבוד בבית המקדש. עד כאן השיעור על דף כ"ד.